מנסה, אני צודק.
בית שען, לא?
אני
טוב. טוב, האמת שחלק מזה כבר ראינו פעם שעברה, נעשה את זה מהר.
התחלנו.
התחלנו. איפה אני אמרתי, אני לא אופיע על ה...
מניחים זה, בגדול זה...
מה?
השערה היא די... בקשת.
כן.
רגע, בסדרות?
טוב.
וואו, מה
אתה? מה עשית? מה עשית?
להתנקל, מה עשית בנאמי?
לא, לא, אני עשיתי, נגעתי משהו. הנה. אוי.
זה היה ממה שעזוב את התספיל, יש מלאגן. למה לקחת לי את התנח?
דברים שיש
לי כאן מה שיקרת?
זה לא יש לי אני חושב את זה משהו אין לך
אין לך אין לך אין לך
אין לך אין לך או שהוא יורד כטוב, אז בארץ הוא
כבר
נעשה לפוניה. מרב בורד. איך להגדיר במחשב? מה? כן, אנחנו זה כאילו של הגדרות. אבל הוא... הוא עבד.
הוא היה לו. הוא עלה מפה?
היה ריקודים, לא שומעים. אז אתם זה חיבוק פה, זה הבעיה. הנה. זה בסדר. הוא לגעת בזה אחרי, הנה, טוב, בסדר? אני עומד פה בדיוק בתוך ה... טוב, בסדר. אז רגע, מי היה כמו שעברה כבר? שאנחנו נדע להריץ את זה מהר? כולם היו, נכון? לא יודע?
חוץ גם אני לא...
טוב, אז שכה נתחיל הכל מההתחלה.
או!
לא, סתם, סתם, לא.
לא?
לא. זה מצגת שפעם לא יכולתי לכבודכם, כן, אני לא יודעת את זה. זה לא פעם, זה לא, אמרתי, נראה לך את זה גם פעם שמרחבת. טוב, איפה גנים? אז בואו נזכר מה שראינו פעם שמה, אני אשתדל להריץ את זה מהר. יש פה תור של גן עדן, והייתה השם אלוהים גן עדן מקדם, ואז שם את הרב שיצר. בעיקר למה שהבאתי את הפסוקים האלה בשביל להראות מה שדיברנו פעם שמה, שגן עדן הוא מקום ריאלי, קיים. ונער יוצא מעדן להשקוט את הגן, ושם יפרד ועל ארבע הראשים. כלומר, יש לנו תיאור מציאותי של גן עדן, זה לא משהו בשמיים, איזה מקום ארטילאי כזה, זה מופשט, רוחני, מקום גיאוגרפי.
לפי הזוהר זה לא
כפשוט. אנחנו עכשיו בשיעור תנ"ך, לא בשיעור זוהר. אנחנו מדברים עכשיו על התנ"ך, ותנ"ך זה מקום ריאלי. בסדר? מקום ריאלי שיש לו מיקום גיאוגרפי. הבעיה שאנחנו מכירים את כל כדור הארץ, ולא מצאנו את גן עדן עדיין. עוד פסוק שמוכיח שאנחנו מדברים פה על מקום ריאלי, כתוב שאחרי שהאדם חטא, לגרש את האדם והשכן, מקדם לגן עדן את הקרובים. ממזרח לגן עדן הוא משכין את הקרובים. יש מקום מסוים ששם שוכנים הקרובים, אחרי שהאדם גורש מגן עדן, והם נמצאים במזרח גן עדן, אז יש מקום שמזרחית לא יש קרובים. יש לאט אחר ומתהפכת. זה מקום מציאותי, שקיים גם היום. אבל איפה הוא נמצא? עברנו בכל העולם ולא מצאנו אותו. טוב, אז עכשיו נעשה ככה סקירה מהירה מה שהראינו פעם שעברה. כדי לאתר את גן עדן אנחנו צריכים לדבר על הנהרות שיוצאים מגן עדן, ונער יוצא מן עדן. להשקוט את הגן, משם יפרד, והיה לארבעה ראשים. שם אחד פישון, הוא עשו את כל ארץ החבילה ששם הזהב, הוא זהב הארץ ההיא טוב, ושם הבטונח ואבן השואה. שם הנער השני גיחון, הוא עשו את כל ארץ כוש, שם הנער השלישי חידקל, הוא הולך כמעט אשור, והנער הרביעי הוא פרת. אז ארבע נערות, אז דיברנו על הבעיה העיקרית, במיקום של הנערות האלה, פרת וחידקל נערות מוכרים מאוד, מופיעים בתנ"ך עשרות פעמים, גיחון ופישון מופיעים רק פה. אנחנו לא יודעים איפה לאיזה נער בדיוק התורה מתכוונת, אבל כל זה כזה סיבה, אז אני ככה משל עצמי לדבר מהר, אם אני לא מובן אז תעצרו אותי, בסדר? אז א' אנחנו לא יודעים איפה זה גיחון ופישון, וב' אנחנו לא יודעים איפה זה, כי הנה כל מרחב העולם העתיק, כן זה תכונה יפה, נכון? זה כל הסהר הפורה, כן, הנה שני הנערות, נער הפרת, מאוד יפה רואה משהו מתחיל מטורקיה ועובר פה דרך סוריה, הוא מתברך הפרט, דיברנו על זה פעם, זה דיברנו על שלמה, איך שהוא ממשיך ויורד עד למפרץ הפרסי, והנה חידקל. הולכים את העיר מוסול, מהכפות של דאעש. וזה החידקל, שזה גם מקביל לו, נערות ענקיים של אלף קילומטר, יותר מאלף קילומטר שניהם, והנה מצרים, עם הנילוס הענקי שלה. זה ממש מפה יפה שמראה את כל האזור שבו התרחש התנ"ך.
השר, הפורי, כל לא יעזור זה כאן, דרך ישראל עד מצרים, כל זה מדבר, פה כלום. הירח הזה, הבננה הזאת, שכאן מתרחש כל התנ"ך. אז באזור הזה כאן יש שלושה נערות. הפרת, החידקל, והניבוס. ואמרנו שאין עוד נער, אתה כבר קטנה בקושייה, כבר גילינו את הסוד. אז נעשה את זה מהר.
אז אולי אחד יוצא מישראל.
איפה? איזה איפה יש נער פה? איפה נערות?
מה שיוצא מארץ ישראל.
מה יוצא מארץ ישראל?
ים
התיכון? נהר. אז דיברנו על... עזוב הפעם. טוב, גם נפלח, מדע, לא משנה. דיברנו על הזיהויים המקורים, לפישון ולגיחון. אז כבר השג כותב ששם האחד פישון זה היאור. הרמב"ן אומר שזה היאור, אבל אבן עזרא אומר אין ראיה על פישון שהוא היאור. אנחנו לא יודעים. כשהתורה רוצה להגיד יאור, היא אומרת יאור. היא לא אומרת פישון. למה פה היא קוראת לו פישון משום מה?
אבל אני יכול להגיד שדווקא בגלל שאולי בעמים אחרים וזה, בגלל שיש... היה מלא, אז אולי יש כמה שמות לכמה... כמה אותו נער, אז... אני שאם שתיים אומרים, אז...
יכול להיות, יכול להיות שפישון זה היאור, זה נכון, אבל זה מוזר שהתורה, אותה תורה, שקוראת בכל מקום ליאור יאור, או נילוס. פישון לא שמענו, אפשר, אתה צודק. אם זה יסתדר לנו בגלל הפישון, אבל אין בסיס לזה, אין ראייה שהפישון זה היאור, זה לא מוכח, זה לא ודאי. זה גם, שוב, זה פותר רק בעיה אחת, כי יש רק את הפישון, ואיפה הגיחון. אז אמרנו לכם את הפתרון שיוסף בן מתתיהו. פישון זורם בהודו. איך הוא הגיע עד הודו? במזרח הרחוק. היוונים קוראים לו גנגס. באמת תרגום יונתן, השם לאור דברי יוסף בן מתתיהו, כותב שום חד פישון, הוא דמקיף יד כל ערה הינדקי. את כל ארץ, זה כתוב פה עושה את כל ארץ החבילה, תרגם את זה יונתן, הוא מקיף את כל ארץ הינדקי. הינדקי זה הודו, אינדיה. אז תרגום יונתן, הלך יוסף בן מתתיהו, שמצא את הנער הרביעי, אי שם בהודו. טוב, מה, איך הגענו להודו פתאום? ההודו לא מוכרת לי מהתנ"ך בכלל. זה מאוד רחוק, אבל זה ברור שיוסף מלכיהו בגלל פירוש הזה, כי היה לו קשה. איפה יש עוד נער? יש לנו שלושה נערות, חייבים למקים עוד נער רביעי. הנער בהודו מאוד גדול, אבל הוא מאוד מאוד רחוק. טוב, אנחנו רצינו, והפירוש המקובל היום במחקר, נזכרתי לכם, שהנילוס יצא... הוא זורם עד הים, בצפון, אבל הוא יוצא בעצם משני מקורות. הנילוס הכחול, שיוצא מאתיופיה, והנילוס הלבן, שיוצא מאגם ויקטוריה, פה באוגנדה. מקורות כל כך שרוכים, אני מכיר אותם בכלל. אלה שני מקורות הנילוס, שני נערות, שמתחברים בסוף לנער אחד. אז השעה המקובלת היום במחקר, זה מה שמקובל גם בקודל ספרי הפרשנות, תפתחו, זה שהגישון, הגיחון והפישון הם שני הנערות האלה. אחד שיוצא מפה ואחד שיוצא מפה. שמתחילים בסוף הנינוס. מה?
איזה
מזל שיש בגלל
אותם ומסדר את כל ה... זה קטע, הפפה היא כל כך...
כן, בלי...
גדולה, רחבה, לא רואים גבולות
של... כשאתה רואה את השמות של המקומות, כן.
אתה מבין יותר קצת.
אז... טוב, זה מה שקובע להם במחקר. זה השיטה שלי, שתראו בדרך כלל בסיפור פרשנות. שני הנרות האלה, הגיחון והפישון, זה שני המקורות של הנינוס. למה זה קשה? כי התנ"ך לא מכיר את שני המקורות האלה, התנ"ך מכיר את הנילוס, כנהר אחד, נהר מצרים, זה הים, כן, זה הנהר הגדול של מצרים, הוא אחד, הוא לא שניים. אז פתאום במקום אחד בתורה, פתאום בתנ"ך, מתייחסים למקורות הנילוס, שהם בעצם מתמזגים לנהר אחד וקוראים לו שני נהרות.
אבל למה לזה קוראים לבן ולזה כחול?
לא יודע.
זה שם את זה
נפקא מינה? לא. המים אותם מים. זה אילוץ כזה, אתה חייב לחפש שני נערות, ואלה שני נערות היחידים שמצאנו, אז בוא נדבר עליהן. אבל זה אילוץ. אנחנו רוצים לעשות כיוון אחר לגמרי, עכשיו אני אזכיר את זה בקיצור, דרך התיאוריה של לדידת היבשות. אני אזכיר את זה בקיצור, עכשיו קיראים את זה כבר, נכון? זוכים? אז פה יש לי סקירה קצרה ומהירה, לא בשבילכם, כי אתם מכירים קצת על לדידת היבשות. מי שהגה את הרעיון זה היה אחד בשם אלפרד זנדלר, המשנה חוקר גרמני, שהוא זיהה את הוא דיבר על קו החוף המקביל מאוד של אירופה ואסיה, פה רואים את זה מאוד יפה, באמריקה הצפונית ואמריקה הדרומית. נכון, זה משנה כמו שני חלקים של פאזל. לא רק זה, לא רק הצד הגיאוגרפי, גם הוא מצא שרידי מאובנים של חיות, של בעלי חיים קדומים, שנמצאים פה ופה. זאת אומרת, סוגי בעלי חיים מסוים נמצאים פה, נמצאים בצד המקביל, בצד של אפריקה נמצאים בצד המקביל, היה בחוף המזרחי של אירופה, של אמריקה הדרומית, אבל גם באירופה. סוגי מאובנים מסוימים של יצורים חיים במערב אירופה, מקבילים, נמצאים גם במזרח אירופה. אז פעם ההסבר לזה היה שבזמנים הזמנים היה איזה גשר מעל האוקיינוס האטלנטי, שעליו הלכו, שהוא יצר את הקשר בין היבשות. והקשר הזה איכשהו קרס לתוך המים לפני הרבה שנים. זה היה הסבר פעם שלה, אבל זה הסבר דחוק, כן. אני מסכים איתי שגשר שלב תהילו פתאום כל מיני יצורים שיצורים קדמונים מאסיה ואפריקה לאמריקה, זה נשמע דמיוני מאוד, מרחק של 1,000 קילומטר, משהו כזה. לא נשמע סביר. אז הוא אמר, כנראה הוא הגע את הרעיון, שכנראה פעם היבשות היו מחוברות ליחידה אחת, והם נפרדו. אז הנה, אנחנו הולכים אחורה בזמן, בסדר? לפני תקופתנו, או נתחיל מלמעלה, כן? זה היבשת המקורית, מה שהוא קרא לזה פנגאה. פן זה כל, כל היבשה, היבשה אחת, שהלכה ונפתחה, נפרדה. אתם רואים פה כמה שבר, לאט לאט הקשב התרחב, ונוצר לאט לאט האוקיינוס האטלנטי שמפריד בין היבשות.
אבל למה זה בעייתי כל התפיסה הזאת?
למה?
כי יש את גרעין כדור הארץ, צריך להיות מחובר למשהו, זה קרקע עם מחוברת למשהו.
נכון, אז לבנקל עצמו הייתה בעיה עם זה, והוא טען שהוא ניסה לשער שאיך זה קרה דבר כזה, איך היבשות הזאת. אז הוא אמר שזה בגלל הכוח הצנטריפוגלי של כדור הארץ והמהירות של הסיבוב שלו, זה הרחיק את היבשות אחת מהשנייה. הסבר פיזיקלי מאוד דחוק, אבל הוא עלה לתופעה ולא יודע להסביר אותה. בסדר, הוא עצמו לא יודע להסביר, שזה מחקר מאוד ישן שלו, שאיכשהו היבשות נפרדו ביניהם. היום אנחנו יודעים יותר מזה. אנחנו יודעים שהיבשות באמת התחילו, נפרדו בעקבות תופעות של תופעות געשיות. מתוך גרעין הארץ, מה שבעיקר גילו את זה, אתה אומר פה לשיעור גיאולוגיה עכשיו, קצת עבודה נורא, מה שעזר, מה שקידם מאוד את המחקר להבין את תופעת נדידת היבשות, זה באמת הרכס המרכז אטלנטי, כי אנחנו עכשיו באזור הזה כאן, כאן במרחק שבין, בפער שבין אירופה ואסיה לאמריקה, כאן גילו שיש פה רכס הרים ענקי, בגובה של 3,000 מטר לפחות, כמה חשוב שקרקעית האוקיינוס היא שטוחה. כי דבר נושא, כאילו תגיע לשם, תגיע לרצפה. בגילול, זה היה מאוד מאמץ לגלות דבר כזה שיש פה בעצם הר, הר שלם, הר ענקי, במרכז האוקיינוס האטלנטי. וההסבר שאיך ההר הזה נוצר, והוא קשור לתנועות היבשות, זה שההר הזה נוצר מהתפרצות של לבה. אם יש פה ציור של גרעין כדור הארץ, כל זה נוזלי, כל זה המעטפת החיצונית של כדור הארץ, יש פה תנועות געשיות, יוצאות בתור פרצות של לבה כאן, משהו בבקע הזה, בשקע הזה, זה השקע של מרכז ההר, וכשהלבה פורצת, פשוט דוחפת את שני הלוחות האלה הצידה. בסדר? ככה לאט לאט נוצר פה הר, זה קורה כל היום, עד היום, כל הזמן, מתפרץ שם הלבה ולאט לאט ההר הזה הולך ונוצר, וככל שנוצר הוא דוחף את היבשות שמצלמים מהצדים שמצלדים הצידה, ימינה ושמאלה. בסדר? זאת אומרת, פעם הזה שיות היו מחוברות, ועכשיו הפעילות הגרשית כאן, לאט לאט הפרידה בין היבשות. וככה התרחקה ליבשת של אמריקה מאירופה ואסיה. זה ההסבר היום שאנחנו יודעים, מה שוולנדר לא ידע, לתופעה של נגידת היבשות. בסדר, כאן גישור גיאולוגי קצר, איזה קשור אלינו. אמרנו שהיום קל מאוד לזרות את הלוחות, זה ממש לציר את הלוחות, לפי אזורים מועדים לרעידות אדמה. זו סקירה של כמה? 30 שנה, 25 שנים, של איפה היו רעידות אדמה בעולם. כל נקודה שרואה זה רעידת אדמה. אז אנחנו רואים שבאזורים האלה היו הרבה רעידות אדמה. זאת אומרת, אלה המרווחים שבין הלוחות.
איך יודעים את זה?
כי חשבנו איפה היו פעילות של רעידת אדמה, במשך 25 שנים. סיסמוגרף הזה, משהו מאוד פשוט לעשות דבר כזה, מי שעושה את זה, שם את כל הפעילות של רעידת אדמה על מסך אחד. בשביל 25 שנה אתה רואה בצורה מאוד יפה שכל הפעילות מתרכזת במרווחים שבין הלוחות, כי הלוחות כל הזמן נודדים בגלל פעילות געשית שדוחפת את הלוחות, מקרבת אותם ומרחיקה אותם, והם מתחככים זה בזה, כל חיכוך של לוח בלוח זה מוקד לרעידת אדמה. כן, הנה הרכס על מרכז הטנק, שהוא מאוד יפה פה נראה בעזרת האדמה שלו. איך כל זה קשור אלינו? כי אנחנו מקרבים אל האזור שלנו. הנה אנחנו, פה צהוב בשחור, אזור מועד לרעידות אדמה. עכשיו נגיע אלינו. זה ההלכות שלנו. כן, זה הלוח האפריקאי. אנחנו נמצאים פה על התפר שבין הלוח אפריקה ללוח ערב. ללוח ערב כולל את כל חצי הערב. יש הקבוצה ממש על ארץ ישראל. ממש במרווח שבין שני הלוחות האלה. מפחיד, כן? אתה שאנחנו ניפול פנימה. והלוחות האלה זזים. איך הם זזים? עד היום הם זזים כל הזמן. אני מתקרב למה שדיברנו פעם שעברה. בלי המפה הזאת קשה מאוד להבין את זה. זה מאוד 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 מוכיחה את העניין. כן, לוח אפריקה ולוח ערב כל הזמן בתנועת התרחקות אחד מהשני. לוח אפריקה עובר דרומה, דרום ערב, ולוח ערב עולה צפון מזרח, מתרחקים כל הזמן זה מזה. בנוסף לזה, כאן, התת לוח הזה כאן, שאנחנו נמצאים עליו, הוא גם נע יחד עם התנועה הכבוד הזאת, ובעצם נפרד מלוח ערב. ויוצא שהפעילות הזאת שפה מפחילה את הלוחות בתכיוון צפון, צפון מזרח, דרום הערב, פה היא באה לביטוי בצפון ודרום. ואיך מבינים? אנחנו מדמיינים את זה בערך? מה זה יוצר? מה שיוצר זה את התופעה הזאת, נכון? לוח אפריקה אף לא דרום הערבה, לוח ערב מתרחק צפון מזרח, אבל אתם רואים שהתנועה הזאת, של התת לוח שלנו, שאנחנו יוצאים עליו עם לוח ערב, היא לא ישרה ככה, אלא היא ככה. נכון? אתם רואים בערך? כן. מבינים בערך על זה, זאת אומרת, זאת אומרת, מה שנוצר פה זה שבגלל שהלוח מסתובב תנועה סיבובית טיפה, אז פה זה יוצר לנו בקעים, שקעים, מפרץ אילת, ים המלח, הכנרת, בקעת החולה, הפעל לא ממשיך הלאה, אבל אם ממשיכים הלאה, הם רואים שבצד העליון זה יוצר הרים, את הלבנון ואת מול הלבנון, הם יותר גבוהים, כי הלוח ממש עולה על הלוח השני. פה הוא נפרד, למטה הוא נפרד ויוצר לו את השקעים האלה, למעלה הוא מתרוממים שני הלוחות ביחד ויוצרים לנו את הרים של הלבנון ומול הלבנון. בסדר? עד כאן הסקירה ההיסטורית, זה קורה עד היום. זאת אומרת, התנועה הזאת קורה עד היום, מה במשים שיש לי משתהיה ש... שני הלוחות מתרחקים, אחד של 4 סנטימטר בשנה, זה המון. אתה המון במקום אחד, אתה מרגיש שאתה זז. זה המון של שנה שלמה, כן? לא אמן, כאילו, זה הולך ונפרד. ואמרנו שים סוף שהולך ונוצר פה, החוקרים קוראים לו ים חדש נולד. כן, מתישהו זה הפך לאוקיינוס. עכשיו זה רק מתחיל להיווצר. ים סוף קטן כזה נחמד. תוך 30-50 מיליון שנה, זה היה ממש ים שני.
ואז אנחנו בעצם נהיה
באי, אי
בין אפריקה למערב.
איך זה ימשיך, ימשיך בדיוק, זה מאוד מעניין. יש הרבה תיאוריות, כאילו אנחנו לוקחים, אנחנו לקחנו מצב של העובד, ולקחנו אותו אחורה, עד שהגענו לפנגיה, היבשת המאוחדת. מאוד מעניין לקחת את התנועה של הלוחות היום, ולהמשיך אותה הלאה. מה יקרה עוד מיליון שנה, עוד 100 מיליון שנה, נכון? זה לא כל כך ודאי, כי התנועות הן כל שינוי קטן, יכול לשנות לגמרי את המפות, כאילו לחזות את העתיד. מה בעתיד יש כמה תיאוריות היום, איך בסוף יהיה, מה יקרה עוד כמה מאות מיליון שנים? הכי פשוט זה פשוט לחכות ולראות מה יקרה. טוב, איזה קשור, כל זה קשור אלינו. רגע, חסתי אחרונה. כן. איזה כל זה קשור אלינו. הנה המפה הקודמת, הנה הפרט והחיזקת, הנה הנילוס והנה ים סוף. אבל ים סוף זה ים צעיר שנוצר עכשיו. נכון? הוא שקע שנובע בתנועת הלוחות, נכון? אז מה שאני רציתי לעשות זה להסביר את הזמן אחורה ולראות מה קרה לפני שהלוחות נוצרו. אני אומר לכם מה קרה בגרפיק, איך נקרא? אנימציה, אנימציה משוכללת מאוד שלי. תראו מה קורה, אני מחזיר אחורה את... אתם רואים שחוזרת אחורה? אה? אז מה חוזר אחורה? ומה נשאר לנו מים סוף? נער קטן ונחמד. טדאם! הגענו. הנה הבת הנאות שלנו, הפרט, החידקל, הפישון והגיחון. אה? יצרנו נער. זה השערה שלי להבת הנאות של גן עדן.
רב, לגבי אם ארץ ישראל תיחתך לפי התיאוריה הקודמת, זה יכול להיות מצב כזה שתיחתך באמצע וישאר?
לא, לא, הלוחות משלמים. מה שכל החיכוכים, כל ה... פעילויות הגעשיות ורעידות אדמה והרי געש וכל זה, זה רק בחיכוכים שבין הלוחות. הלוח עצמו שלם.
כן,
לראות שיש למה.
התכוונתי מצד ארץ ישראל השלמה. יכול להיות מצב כזה שזה יפריד?
אבל שעבר ירדן אמר, כן, תוך כמה מיליון השנים, עבר ירדן אמר איזה מזרחי, אופי, המון צפון מזרח, אז או שזה יהיה שלנו, או שלא, אני לא יודע.
זה מצוות
הגלויות בארץ או לא? שאלה טובה. טוב, זאת ההשערה שלי, כן, כמובן, אתם יכולים להגיד שכל זה שטויות וכל זה רק המצאה ואין לי שום ביסוס, ואף אחד לא אומר את זה בעולם, אז מה אני אעשה? אז ככה אני חושב. אבל כמובן ששאלו רגע אחד, זה תהליכים שקורים מאות מיליוני שנים. ים סוף התחיל להיווצר לפני 100 מיליון שנה. זה המון, גן עדן קיים 6,000 שנה, ככה לפי התורה, נכון? מה שאני רציתי להגיד, וגם על זה דיברנו, נכון? דיברנו, נכון? שהתהליך הזה קרה לא תוך 100 מיליון שנה. דיברנו על הרצף של הגיאולוגיה, אנחנו לא יודעים באמת כמה זמן הדבר הזה לקח, אנחנו מעריכים שמה שקורה היום זה מה שקרה פעם. אותו קצב תנועה של הלוחות היום, זה היה נכון גם פעם. אז אם היום זה נע ב-4 סנטימטר בשנה, תקח את זה עכשיו 100 מיליון שנה אחורה, זה יזוז כמה קילומטרים. אנחנו מחשבים לאחור לפי הנתונים של היום, זה לא ודאי. לפי הקצב של היום, אם תיקח אחורה, זה ייקח לו 100 מיליון שנה להיווצר, לים סוף. אבל אני רציתי להניח שיכול להיות שיהיה כל מיני אירועים בהיסטוריה שיחתכו את הרצף הזה, ובבת אחת יעשו שינויים. זה לא מקובל בגיאולוגיה, כי אין דבר שיקרה, שיגרום פתאום איזה זעזוע. אלא אם כן איזה מטאור ענק פוגע בעולם, שאתה לא יודע. אבל אם אנחנו מדברים פה על פעולות געשיות איטיות, זה לוקח כמה שלוקח, לוקח זמן. אלא אם כן, יש איזה מאורע שמשנה את העולם. אבל אנחנו לא יודעים מאורע שכזה שמשנה את העולם, לכן. והגיאולוגים מדברים על 100 מיליון שנה. אבל אם נגיד שהיה איזה מאורע חד פעמי, מפתיע, שזעזע את כל האזור כאן, ושינה את כל הלוחות בבת אחת, אז יכול לקרות לא רק לפני 100 מיליון שנה, גם לפני 3,000 שנה. ואני רוצה להגיד שמדובר על מה יצר את ה... למה זאת המפה הזאת? לא יודע למה. מה שיצר את התנועה הזו של הלוחות, זה לא תהליך איטי, בסופו של גיאולוגים. אוי, לפני כן. טוב, רגע, קודם כל מסקנה, אז בשביל זה יותר הפך שאני נזכר למה. זה בגלל זה הגענו, אם באמת ים סוף זה הפישון, והנילוס זה הגיחון, והנהר והפתח כדי לצפת הכי דקל, אז ברור שגן עדן נמצא איפשהו פה, נכון? כי אלה שני נהרות, ויש נהר שמתפצל לארבעה ראשים, אז איפשהו המחבר הוא בארץ ישראל, כמה מפתיע שגן עדן זה בארץ ישראל, נכון? אבל ככה יוצא לפי מה שאני רוצה לקרוא. טוב, זה דיין לא מספיק, אנחנו רוצים לדעת בדיוק איך זה קרה, אז אני אמשיך הלאה. איפה בארץ ישראל? שאלה איפה. בשביל לדעת איפה זה בארץ ישראל, אנחנו צריכים להתמקד בגן שפה עצרנו, אני חושב, אני זוכר נכון. איפה בדיוק בארץ ישראל נמצא גן עדן? אז דיברנו על זה שגן עדן זה ביטוי לא מדויק. גן עדן, הכוונה היא הגן שבעדן. כי כתוב והייתה השם אלוהים, גן בעדן מקדם. אז עדן זה שם של אזור. נכון? שבתוכו יש גן בצד המזרחי של הגן, של העדן, נכון? גן בעדן מקדם. מקדם של עדן, בצד המזרחי של עדן יש גן.
קשור לקדם בשומרון?
שם גן עדן, אולי שם. אז יש לנו את עדן, זה האזור, נכון? ויש לנו את הגן, שהוא במזרח עדן.
איך אנחנו יודעים שזה במזרח?
כתוב, והייתה שם אלוהים, גן בעדן מקדם.
למה אתה במזרח? יכול להיות גם במערב.
מקדם, מקדם במזרח, בסדר? יש לנו עוד פסוק שנדבר על הנהר, ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן, אז הנה הנהר, צריך למקם אותו, הוא יוצא מעדן ומשקה את הגן, כשהוא זורם, מאיפה שהוא זורם, מזרח עד הגן. נכון, יש לנו את האזור עדן, את הגן, ואת הנהר שמשקה ביניהם. האם נוכל לזהות אותם? בוא נראה. בוא נזהה קודם כל את עדן. איך נזהה את עדן? נראה לי שפה עצרנו. נכון? בדיוק פה. יופי. איך נזהה את עדן? מה זה עדן? איפה זה עדן? אנחנו לא יודעים איפה זה עדן. רמז עדן נוכל למצוא מהנבואה של יחזקאל. יחזקאל מדבר על מלך צור. בכלל קשור אליהם, לא קשור בכלל לגן עדן. נבואה על מלך צור, אבל תוך כדי נבואה על מלך צור, הוא נותן לו כמה נתונים מאוד מעניינים. בוא נקרא. ודבר שם אליהם אמור. ואדם עשה קינה על מלך צור. תתאבל עליו על מלך צור. תתאבל בקהילו, כן, רציני. ואמרת לו, כל מה השם אלוהים, אתה חותם תוכנית, מלא חוכמה, אוכלי יופי, צור אתה עיר, עשירה מאוד. כן, דיברנו על הקשר המסחרי בין צור וישראל, עיר מסחר ימית, שלטה על כל המרחב הימי, עשירה מאוד. ויחזקאל מנבא עליה שתחרב, כל העמים. אז הוא פה מתאבר עליה, איזה עיר יפה היית, איזה מדינה עשירה היית, איך הכל חרב. אנחנו כולם עצובים בשבילך. אז הוא אומר לו ככה, חותם תוכנית מלא חוכמה וכלי יופי, בעדן גן אלוהים היית. אתה היית בעדן. הוא לא היה בעדן, צור זה לא עדן. אבל הוא ממשיל אותו, אתה כאילו היית בעדן. מלך תופה, כל אבן יקרה מסוחתך. עודם פתדה ויעלום, תרשי שום וישפה, ספיר נופך וברקת וזהב, מלך תופך ומקבך בך. ומברך, קונן, עד כרוב ממשך שוחך. ונתתיך בהר קודש אלוהים היית. אתה היית בתוך הר קודש אלוהים. לא היה בהר קודש אלוהים, אבל זה משל, נכון? אתה היית כאילו בהר קודש אלוהים. בתוך אבני יש התהלכת. תמיד אתה בדרכך, מי מברך, אני נמצא בך, אבל אתה בך. מרוב יכולתך, מרוב תורך וחמאס, מרוב כשאתה עשיר, אם אתה מלא חמאס ומושחת, ולכן אני עכשיו אזרוק אותך לארץ. אז איך הוא ממשיל את צור? הוא אומר, אתה היית בעדן, נכון? ואתה היית כל כך מיוחד עד שאתה נכשל. אבל ביטויים שאומר כאן מאוד מוכרים לנו, נכון? כל אבן יקרה מסוחתך, עודם פתדה ויעלום תרשיש שוהם וישפה, ספיר נופך ומכת וזהב.
לא רוצה להגיד משל, כמו אדם ראשון שהוא היה בגן עדן, הוא היה במקום מאוד גבוה, כמו שהוא היה מלך, הוא היה במקום מאוד גבוה.
נכון.
אבל שהוא עשה לו משל, ואתה היית, ולמרות שזה, אתה עדיין חטא.
כן, זה משל.
משל.
לא כאילו, לא יכול, ודאי. אתה לא משל, אתה כאילו היית בעדן, ואי אפשר לנזרות. אבל כשמתאר לי את עדן, הוא מזכיר עם דברים מאוד מוכרים. מאיפה לקוח הביטויים האלה? עודם פתדה ויעלום תרשיש שום וישפה, סמי
חושך.
זה הרי נחושך, נכון? עודם פתדה וברקת, נופר ספיר ויעלום, תרשיש שום וישפה, יש גובה אחד. עשה לו שונה מה שאמרתי. עבדי השואה, נכון? בהר קודש אלוהים היית. מה זה הר קודש אלוהים היית? הר מוריה, בית המקדש, נכון? בתוך אבני, ביורי, את כרוב ממשך השוחך. כרובים שוחחים. הוא משתמש בביטויים מבית המקדש, נכון? אז הוא ממשיך את מלך צור, אתה כאילו היית במקום הכי חשוב, הכי יפה בעולם, היית בית המקדש. זה רק משל, הוא לא היה שם באמת. וגם צור לא מעניין אותנו עכשיו, אבל מה אני רואה? שכשיחזקאל רוצה להמשיך את צור שכאילו יושבת בעדן, הוא מדבר על ירושלים, נכון? זאת אומרת שעדן זה באזור ירושלים. לא גן עדן, עדן, נכון? האזור שלך, צור כמו עדן, כמו המרחב שנקרא עדן. אז עדן זה ירושלים, זיהינו, בסדר? מסכימים לזיהוי? זה רמז, זה לא ודאי, זה רק ככה מתוך מה שחזקאל אומר, אבל כיוון. ואם ככה, הנה זה ביטוי שאנחנו רואים בעדן גן אלוהים היית, בהר קודש אלוהים היית, והנה עוד ביטוי שיכול לרמוז לנו. ויקח חסדך אלוהים ובני אדם בצאת נפשך יחסיון, ירוויון מדשא מביתך, ונחל עדניך תשכם. גם פה יש משל, נכון? כן, בני אדם ירוויון מדשא ביתך, ביתך בית השם, בירושלים ירוויון מהדשא של הבית שלך, ונחל עדניך תשכם. מהנחל של העדן שלך תשקה את בני אדם. אז לא שאני מה פירוש הפסוק, אבל אני רואה כאן ש... שבביתך, יש פה הקבלה, ירוויון בדשא ביתך, נחל עדניך תשכם. כן, רובים, איך אומרים? רבים, נרבים, ירוויון, מהדשן של הבית שלך, ושותים מהנחל של העדן שלך. אז עדן והבית זה כנראה אותו דבר.
מה זה עשית פה? אני חשבתי על זה לפי שתי הפסוקים האחרונים שהבאת, אבל לאו דווקא. אנחנו גם לא רואים שמיים יוצאים
מ... לא הכרחי, אבל זה...
אתה יכול להגיד אבן השתייה, ואז ממנה יוצאים הכל הנערות, אבל...
כמובן זה רק משל, כן? יש פה הקבלה. אפשר לראות, אפשר לדבר על מקומות שונים, ביתך ועדניך יש פה מקומות שונים. אבל יש פה הקבלה, כן? יביון מידי של ביתך, תשכם מנחל עדניך. נכון? זה שיר, זה מזמור, בתהילים. אז הוא משפש, פסוק אחד שמחלק שתי פסוקיות, שתי חלקים. יש הגבלה ביניהם.
למה זה? למה דווקא הגבלה? יכול להיות שגם, יכול להיות
דווקא
זה שאם אתה בא ואתה מקריב קורבנות והכהנים שעושים את עבודתם שזה פה בבית המקדש, בסופו של דבר הם יבואו וגם ירשו
בעצם. יכול להיות שביתך זה ירושלים ועדניך זה, לא יודע מה, נירון. לא יודע, אבל אני רואה פה הגבלה. לא חייב, לא מוכרח. שום דבר שאני רואה שזה לא מוכרח. אבל אם ביתך ועדניך זה באמת מקביל אחד לשני, אז כנראה שבית המקדש, ירושלים, היא בעדן. נכון? אם תקבלו את זה, אתם לא חייבים. כל שאני פה לא הכרחי, אבל אני שומע פה קצת שירושלים היא בעדן. בסדר? עד כאן? הוא לא שיחה לה. הנה, אז אם ככה, אם ירושלים זה עדן, בואו נגדיל קצת המפה. ירושלים זה בעדן, ואמרנו שיש עדן, ויש נחל שיוצא מעדן, וזורם מזרחה. אוי. הנה. זורם מזרחה. בואו נשים את הנחל. והוא מגיע אל הגן. נכון? אז איפה הגן? טדאם! הנה הגן.
ים המלח?
מה יש שם בדיוק? מעבר גבול. מה יש שם? כן, אז אנחנו מדברים על סדום. אנחנו רוצים להגיד שסדום
זה גן עדן?
זה גן עדן.
אה, איזה חידוש.
אמרנו מספר שואל, לא? אמרנו. לא אמרנו?
אמרנו שעל הפיכת סדום שזה
גם לתנועה. אה, זה הראשון שאני אגיע לזה. אני רוצה לזהות את גן עדן בסדום. האמת, הפסוקים מפורשים. כאילו, מתפלשת לו שאתם לא צעקתם אותם מההתחלה, שלא אותו נפרד מאברהם, ויישא את עיניו, ושם את עיניו, והארץ כעיקר הירדן, כעיקר המשקה, לפני שחטא השם סדום עמורה, כגן השם, כארץ מצרים.
כן, אבל זה לא בדיוק.
כן, נכון. כי כבר גן השם לא היה שם. אבל מקום שהוא פורה מאוד, כמו גן השם. נכון, אבל הקשר מאוד נראה דומה. שסדום זה גן השם, ככה אני רוצה לומר. אם ככה, בואו ננסה להסביר מה קרה שם. איך נוצר גן עדן, או מה קרה לגן עדן. כי הרי סדום נהפכה. השם התיר הסדום ועל המורה הגופרית והאש בעת השם מן השמיים. וזה דיברנו. שבשל הפסוקים יש אש וגופרית מהשמיים. אבל זה נראה שהתיאור שם זה לא רק שפתאום נופל גשם של גופרית.
מה זה הרגש שהתפרץ?
יפה, מאיפה הגיע הגופרית לשמיים? אז הנה, המאבים כבר אומר לנו, חוץ ממה שהמתיר מלמעלה גופרית ועל הרש, שזה לא היה רק הסדום האמורה לבד, חוץ מזה נעשה רעש הארץ, בפסוק ביוב, ארץ מנה אצל לחם, וכו' וכו'. ואז שקעה הארץ, שהיה שם עמק הסידים לתחת, הארץ נפלה למטה, ומהירדן, שעד דרכו להשקות כל הכיכר, כמו נער הנילוס, שמשקיע מצרים, ואז מלא ילדותיו, כי היה בחג הפסח, ירדו להם לקרור, שתחתיה אש בוערת תמיד, מתחתיות הארץ, מהסף, אני לא המלח. תהיו מדהים. כלומר, איך נפלה גופרית ואש מהשמיים? הוא אומר, מה זה מי שנפלה מהשמיים? מה שגשם של גופרית. וחוץ מזה גם ראש האדם, ראש שבקע את סדום, השקיע את כולה בתוך בעומק של היבשה, וכל זה יתמלא מים מהירדן. וככה נוצר ים המלח. אנחנו נעשה עוד צעד אחד אחרי המאבים, ונגיד שהגופרית ואש שנפלו מהשמיים, הם לא ירדו מהשמיים, הם עפו לשמיים. נכון? בתוך כל הפעילות הגעשית הזאת היא עפה לה בעל השמיים ונחתה כמו גשם. כן, כמו שאנחנו מסבירים את הר סיני, שהר סיני כולו, הסלעים עפים שם בשמיים, נכון, וכן, שעשו את קרב להר סיני, כי בשביל קרב סקול יסתכל, יופו לבן לבנים, איך יופו לבנים, כי הר סיני מתפרץ כולו, והאבנים שעופות השמיים, ואחרי זה מפלות. מי שיפול לבן זה לא עיניים. אז גם האש של הגופרית שבוקעות את סדום אמרה, אפו מה, מהאדמה. אנחנו רוצים להסביר שזה בעצם החיכוך הזה שיצר את הבקע של ים המלח. כלומר, לא אפשר להגיד שמאה מיליון שנה עשה את זה, זה קרה בדיוק בשעה אחת, בזריחה של הפיכת סדום, שהשם הופך את סדום, והוא מזיז שם את כל היבשות, וטרח, התפרצות גרשית אדירה, שמעיפה את כל האזור, ויוצרת את הבקע האדיר של... נקרא פעם השקע הסורי הפריקני. מה?
היום המלח לא מקובל לשום יום, אז איך כאילו...
הירדן,
הירדן מילא אותו. הלוחות זזו, נצר פה שקע, והירדן מילא אותו במים. שאלה,
אברהם אבינו שידע באר שבע. שם לא היה כלום?
כנראה שלא. מדהים, נכון? אני רוצה לתאר שקרה פה זעזוע עולמי. כן, יבשות זזו. רעדו. ומרחק של 50 קילומטר משם בחברון, אברהם נח ויש נישן שנתו. איך זה יכול להיות? זה לא יכול להיות.
כאילו אני אומר, מבחינת זה שעכשיו זה כפי האדם הראשון מגן עדן, שם כל שומרים ש... אז לא נכון לבחן לגן
עדן. נגיע, נגיע כשאתה השומרים האלה גם.
הרב, אברהם היה באותו זמן בבאר שבע. הרי הוא אמר בפיצול אני הולך לכיוון. ואתה תהיה לכיוון ים המלח.
אברהם יושב אז בבאר שבע. כן, בסדר, אתה אומר זה 100 קילומטר, לא 50 קילומטר, לכן הוא יכול לישון. כל תופעות שאני רוצה להסביר אותה, כמובן להשערה, זה ספקולציה, אתם לא חושבים לגבי את זה, כאילו זה לא יכול להיות, זה הזו של של 6,000 קילומטר, כן, ואת תחת, הכל מתפרק שם, ביום אחד, לא ב-100 מיליון שנה. כל המזדעזע, ואברהם ישן, כן, כשקדוש ברוך הופך את סדום, אז עושה את זה ממוקד, הופך את המקום. אם זה הסבר גיאולוגי, אז באמת לא יכול להיות שהתפרצויות כאלה קורות והכל נשאר בשקט. אבל אם הקדוש ברוך הופך את סדום למורה, אז הוא הופך את סדום למורה. ויש לנו תקדים מהמלבי שפרש בערך ככה. טוב, אנחנו ממשיכים הלאה. נהר יוצא מעדן להשקות את הגן, אז הנה מירושלים יוצא נהר ומשקה את סדום. ואחרי שאנחנו עומדים לתמונה הזאת, פה פתאום כל התנ"ך מתבהר לנו עכשיו. למה זה חשוב לנקם את סדום, לנקם את גן עדן? למה אני עכשיו כל כך מטריח אתכם עם גיאולוגיה ודברים כאלה עם שעממים? לא סתם שאלת איפה גן עדן נמצא. אמרנו, גן עדן נמצא היום עכשיו בעומק הקרקעית, מתחת משכבות מלח של 10 קילומטרים, מתחת לים המלח. למה זה חשוב לנקם את איפה היה גן עדן? כי כל התנ"ך, מבראשית ועד סוף התנ"ך, הוא סביב הנקודה הזאת של הנהר שיוצא מעדן להשקות את הגן. למה? כי את הנהר הזאת פוגשים אחר כך, גם כן. לא רק בגן עדן, בספר בראשית. גם אחרי זה, בכמה מקומות. למשל, למשל, בזכריה. שמדבר על העתיד לבוא, נכון? שיצא השם ונלחם בגויים בהם, כן, נכון, יום קרב. ועמדו רגע ביום על הר הזיתים. נכון, והר הזיתים יזוז, תיאור אדיר של זעזוע בירושלים. ובא השם אלוהי לקבל קדושים ממך, והיה בהם ההוא לא יהיה אור יקרות וקיפאון, והיה בהם אחד הוא יוותה לשם ליום ולא לילה, והיה לת ערב יהיה אור, והיה בהם ההוא יצאו מים חיים מירושלים, חציים אל העם הקדמוני, חציים אל העם החמון, עוד יצאו מים מירושלים וישקו, כמו נדבר פה השני נהרות שיצאו מירושלים, מה שמעניין אותם עכשיו זה הנהר המזרחי, יצאו מים חיים מירושלים אל הים הקדמוני, נכון? כלומר, התיאור של העתיד לבוא, של זכריה, מה, איך יהיה עולם מתוקן, איך יתבטא את זה שהעולם מגיע לייעוד שלו, שיצאו מים חיים וישקו את הים הקדמוני, והיה שאני מלך הכולה, זה לא יש מחד שמועד.
הוא רוצה להגיד שיקרה משהו לא טבעי. רגע. במים, יודעים מירושלים, שזה לא משהו שהוא כרגע טבעי.
עכשיו בואו נחבר את ראשית ההיסטוריה וסוף ההיסטוריה. ראשית ההיסטוריה מתחילה בזה שגן עדן נחרב, הפיכת סדום, והנחל התייבש. כמעט די בשביל שנדבר על זה, הפך להיות ים המוות, נכון? ירושלים כבר לא משקה את סדום. לעתיד לבוא, איך יתבטא אחרית הימים, איך יבוא, איך נגלש השם אחד שמונחן, שיצאו מים חיים מירושלים, שישקו את סדום. אתם אומרים פה את כל התיאור של ההיסטוריה של העולם? מה זה שמים יוצאים מירושלים להשקות את סדום? מה זה שסדום נחרבה והפכה להיות מלח? זה רק לעתיד לבוא יתושקה מחדש. נו, תראו קצת דמיון למשל. סדום מייצגת את מה? הגן עדן שנחרב. אבל אי סדום מה היא מייצגת? את שיא הרשע בעולם. ואנשי סדום רעים וחטאים מהשם מאוד. שיא הרוע בעולם. אברהם מנסה להגן על סדום. זה המבחן הראשון של אברהם. בתור מי שאוכל להקים את עם ישראל, שתפקידו לחנך את העולם כולו. והם תציל את סדום או לא. ואברהם אמרו לכם להתווכח ואין לי מקדש לא יכול את זה. אם יהיו 40 צדיקים או 30 צדיקים, תציל את סדום או לא. אברהם מביא את התפקיד שלו, כי ידעתי למה אשר יצווה את בניו ובתוך רב ישמרו דרך השם לעשות כמה משפט. אברהם נלחם על סדום, כי צריך לתקן את סדום. אברהם מול סדום, בקטנה, זה עם ישראל מול העולם כולו. יש המון רשע בעולם. אין גן עדן היום, הוא התפרק, הוא נחרב, יש רק רוע בעולם. אבל צריך שיצאו מים מירושלים להשקות את סדום. פעם יצא נהר מעדן והשקע את הגן, והוא התפרס בארבעה ראשים לכל העולם כולו. לפרט ולחידקל ולפישון ולגיחון, וכל העולם כולו, המרחב של התנ"ך, הושקע מהמים של ירושלים. אני אומר עכשיו במשלים, כן? אתם מבינים את המשלים שלי? הגן הזה נחרב. נחרב, התפרק, גן עדן נחרב, לא נמצא עכשיו. הוא שקוע באדמה, הפך להיות ים המלח. נכון? מתי כל זה מתוקן? או מי יתקן את כל זה? זה התנ"ך של כל ההיסטוריה שלנו. אנחנו צריכים לתקן את העולם כולו, את התפקיד שלנו. וכשעם ישראל יתקן את העולם כולו, וכולם יחזרו בתשובה, וכולם יכירו בהשם, והיה השם למלך הכל הארץ, ואמרו, יש שם אחד או שמו אחד, איזה יבוא דמתו בגיאוגרפית, יצא נחל מירושלים וישקה שוב את סדום. ויהפוך את ים המלח לים של חיים. ויחזיר מחדש, שתגלה.
מה זה בא לסמל לי? בסדר, אז מים של מוות יבוא בים.
כשיוצאים מים מירושלים ומשקים את סדום, מה זה אומר?
מה זה אומר?
כי מציון תצא תורה, הרבה השם מירושלים. אנחנו מבארים את כל העולם. מים תצא לתורה. ואלים קורות יקרדו, ותקן עולם, ברכות שלנו. כלומר, גן עדן, סדום, ירושלים, הם ביטויים גיאוגרפיים של התיקון הרוחני בעולם. כל ההיסטוריה העולמית מתנהלת מהשאלה, יש גן עדן או גן עדן? אם יש סדום בעולם, ומה אם חיים לא יוצאים לירושלים? או מתי שהוא כן יצאו מהשאלה? לעתיד לבוא, יצאו מהם חיים לירושלים. אתם רואים את המשל? את המשל הזה מובן? זה כל ההיסטוריה של העולם. לא שצריך עכשיו להשקוט את סדום. זה ביטוי גיאוגרפי למציאות רוחנית. עכשיו כולם מתוקן, ומציאות פצע תורה לכל העולם, אז סדום תתוקן. והרוע ייעלם, ונהפוך את סדום לגן עדן חדש.
אז הרב, לפי הנפקא מינה הזאת, גם כל הארצות התחברו כמו...
שאלה טובה, אתה חוזר שוב, מה יקרה עוד 100 מיליון שנה, לא יודע, אולי גם. הנה עוד פסוקים מיחזקאל. נכון, יחזקאל עושה סיור מאוד מעניין, יחזקאל יושב בבבל, אבל אחרי שהוא כל כך טוב, במראה הנבואה לירושלים, והוא רואה, כן, הוא רואה מים יוצאים מכיוון מבית המקדש, מתחילים לזרום. וישיבני לפתח הבית, והנה מים יוצאים מתחת מפתן הבית קדימה, כיוון מזרח. כי בני הבית קדימה, המים יורדים מתחת מכתף בית הימית מלב אל המזבח. ויאמר לה, המים האלה יוצאים מן הגליל הקדמונה, הגליל הקדמוני, הגליל הקדמוני, לאזור המזרחי, וירדו על הערבה, ובאו הימה, איזה ים? המים האלה יזרמו מירושלים בית המקדש. הם זורמים עד ים המלח, ובאו הימה אל הים המוצאים, ונרפו המים. אתה רואה יחזקאל? יצאו מים בית המקדש, זה לא עכשיו, זה לא קורה. אבל יצאו מים בית המקדש, בכלל זה יצא כאיזה זרם דקי כזה מסכן. לאט לאט זה מתחזק והולך, יחזקאל עושה סיור לאורך הנחל הזה, הולך מזרח המים הנחל, וכשהוא הולך, שופך להיות נהר אדיר, והנהר הזה ישקה את ים המלח, ונרפו המים.
ונרפו המים זה מילים שיש לך בסביב ירושלים?
עוד שנייה נראה. ונרפו המים זה ביטוי חשוב, אנחנו חשוב אלינו, עוד שנחזור אליו. ואז מה יקרה לים המלח? והכל נפש חיה, אשר ישרוץ את כל אשר יבוא שם נחליים יחיה. והיה הדגה רבה מאוד. כי באו שם המים האלה וירפו, וירפו, וחי כל אשר יבוא שם הנחל. יהיו דגים בים המלח. מדהים. והיה עמדו עליו דווגים, דייגים, מעין גדי, ועד עין עגליים, משטוח לחרמים, משטחו שם רשתות, כי יש שם דגים אדירים, המון דגים, בים המלח. משטוח לחרמים יהיו, למינה תהיה דגתם, כי דגת הים גדול רבה מאוד, ביצותיו וגבעה, ולא ירפו, למלחתם, והלך אלה אספתו מזה ומזה, כל אספחה לא יבול, כל מצעך לא יבול עליהו ולא אותו פריון לחודשיו, יבקר כי ממוות ומקדש ממה יוצאים, והיה פריון למאכל ועליהו לתרופה, יפילו שם עצים, עצי פרי אדירים, על המים המיוחדים שיצאו מירושלים. אז כל זה משל, אבל לא רק משל, כל זה משל שירושלים תתקן את העולם כולו, אבל זה לא רק משל, כי באמת ים המלח יפוך להיות ים חיים, למה שיוצאים מירושלים באמת ירפו את ים המלח, ויש שם הרבה חיים, ועצים, ופירות, וגן עדן. נכון, נחזיר את גן עדן. ממש, כפשוטו. עוד פסוק אחד, כי ניחם השם ציון, ניחם כל חורבותיה, ויעשה מדברה כעדן, וערוותה כגן השם. זה ממש פסוק מפורש, נכון? את המדבר, מדבר יהודה, נכון, שעכשיו הוא שומם, יהפוך להיות עדן, וערוותה, הערבה, כל האזור של ים של הירדן וים המלח, כגן השם. כן, לעתיד לבוא. המדבר והערבה יהפכו להיות עדן, וגן השם. בסדר? עד כאן ההיסטוריה של העולם, אני חושב שזה מה שחשוב, כי זה באמת, כל העולם נע על היחס הזה בין ירושלים לסדום.
אבל מה רוצה להגיד לי? אני מאמין את הסדר, יבוא נהר מירושלים, יתקן כימימה.
כן.
מה היא לנפקא מינה? בסדר, אז מגיע מים מירושלים?
זה ביטוי, זה ביטוי מוחשי לתיקון העולם, זה לא יקיע מעצמם. כשהעולם כולו יתוקן, כשהרשעה תיעלם, וכל הרשעה כולה בישם תכלה, אז גן עדן יהיה מתוקן. כשעולם עלי ברשע, גן עדן נחרב, הופך להיות סדום, הופך להיות ים המלח. כן, יש ביטוי גיאוגרפי למצב הרוחני של העולם, אחד שקודמו לשני. אפשר היה לעצור פה, ולהגיד, אוקיי, יש לנו את ירושלים, יש לנו את סדום, וכולם מחכים לנחל שיעבור לסדום, עד שיזרום לסדום ויתאר אותו. אבל אני מתעקש בכל זאת, עכשיו רוצה להגיד עוד ספקולציה אחת שלי, ממש לא ודאי בכלל. אם בכלל קיבלתי מה שאמרתי עד עכשיו, אתם ממש לא חייבים לקבל מה שאני אומר עכשיו, ואני רוצה לחפש את הנחל הזה. ירושלים קיימת היום, אין בית בנה, שעדיין חריבה, בסדר. סדום קיימת היום, עדיין ים המלח, לא גן עדן, בסדר, אבל יש מקומות כאלה. איפה הנחל הזה? האם הנחל הזה קיים היום? טוב, תגידו, לא קיים היום, כי עדיין לא יוצאים מים מירושלים, ולא משקים את סדום. אחרת...
יש חמים שיוצאים מירושלים ויש מעיינות.
מעיינות או לשם, נכון? האם אפשר למצוא את הנחל הזה? ואני עכשיו רוצה להמציא המצאה, ממש המצאה גדולה. אוש, שניכם. כן, או שננסה זאת אחר זה. עכשיו אני רוצה להגיע למה ששאלת לגבי יריחו. ובי יושע ברחו, בישא עיניו והיה והנה איש עומד לידו, וחרבו שקופה בידו. נכון, יושע נכנס לארץ, רואה מלאך עם חרב. ולך יושע אליו, והוא אומר לו, עלינו אתם לצרינו? הוא אומר לו, כי אני אשא עצבה, השם, אתה באתי. פועל יושע בפניו ארצה וישתחו, והוא אומר לו, מה אדוני מדבר על עבדו? הוא אומר, אשא עצבה, השם אלי יושע, של נערך מהרגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו, קודש הוא היה אסיר שלו. שואלים כל הפרשנים, אני עושה את זה מרקר כבר, נגמר מזמן. מה רצה המלאך מיושע? יושע רואה את המלאך עם החרב, כן, מה, עלה לנו את המצרינו? אני אשא עצבה, השם, בסדר, מה אתה רוצה? תוריד את הנעליים. טוב, ו... תיגש חזרה. מה, אין המשך רק. יושע אחרי זה כבר כיבוש יריחו. פה נגמר הפרק. יש אומרים שהוא לימד יושע איך לכיבוש את יריחו. תקיף אותם כל החורך, כל השפורות והכל, שזה הוא אמר, לא כתוב שאמר את זה. זה נראה כאילו מלאך נפגש אותו, וזהו, יושע נפגש אותו. מה זה המלאך הזה? מה הוא רוצה מיושע? מה פתאום נפגש אותו?
אולי שיראה את הקדושה של...
אבל כולם יודעים מי זה המלאך הזה, כבר נפגשנו אותו עם המלאך הזה. נכון? המלאך שעומד ליד יריחו. נכון? מי זה המלאך הזה? מי זה המלאך הזה? יושע מגיע מהגלגל, עולה לכיוון יריחו, ממזרח למערב, פוגש בכניסה ליריחו את המלאך. מי זה המלאך הזה? מי זה המלאך הזה? כבר קראנו, ויגרש את האדם, וישכן מגדם לגדל את הכרובים, ואת תלת החיים מתהפכת. נכון? יריחו, סדום, זה גן עדן. חריבה עכשיו, נכון? אבל יש שם מלאך שעומד לשמור את דרך אחרים, לא נותן אף אחד להיכנס, נכון? כשיושע מגיע לארץ, אחרי 400 שנה שהסתובבנו, ואין עם ישראל עובר את כל התלאות שלו, והנה הוא מגיע לעשות עכשיו לארץ, והנה הוא מושך להיכנס לארץ ולבנות את המקדש, ולתקן את העולם כולו, ולהוציא מהלכם מירושלים, מי פוגש יושע? את המלאך, למה הוא פוגש את המלאך? המלאך אומר לו, או, סוף סוף, מאות שנים חיכיתי לך, ברוך הבא, תיכנס. כשאדם מגורש מגן עדן, והכל מתפרק, אז הקדוש ברוך הוא מציע שהמלאך שלא יודע לאף אחד להיכנס. אין גן עדן עכשיו, אף אחד לא נכנס. אבל עכשיו יהושע מגיע, איזה ביקוש פעל לעשות עכשיו, בתקן גן עדן, נחזיר את הכל מהצלם זה בתקין. אנחנו יודעים שזה ייקח הרבה מאוד שנים. בית ראשון, בית שני, בית שלישי. אבל יהושע מגיע בתנופה, לטהר את הארץ, להשכין את הקדוש ברוך הוא בארץ ישראל, לתקן לנו מלכות שדי. אומר לו המלאך, קדימה, הדלת פתוחה. הוא לא אומר שום דבר, הוא פשוט נמצא שם, תסיים את התפקיד שלו. נכון?
אדם, אתה רוצה להגיד לי שהוא שם?
הוא נועל את הכניסה לגן עדן. כי כן, לא נכנסים לגן עדן. עד שנתקן את המציאות.
זה אחד שסדום נכנסים
לגן עדן. מה?
אחד שסדום.
לא, זה לא נועל פיזית, הוא לא נמצא שם פיזית, זה מלאך. הוא בא להגיד רעיונית, נכון? גן עדן נעלם, הוא לא פה. הכל חרב, הכל שם מים מלח. נכון? אבל המלאך מחכה. המלאך בכניסה לגן עדן מחכה. מתי כבר סוף סוף נחיה מחדש של גן עדן? הנה, יהושע מגיע, זה בדיוק הזדמנות, סגירת מעגל. חוזרים לגן עדן. טוב, אני רוצה אבל בכל זאת לנסות לזהות את הנחל שלנו. אז הנה ירושלים, מפה טופוגרפית. ירושלים, הנה המלאך, אני רוצה לטעון שסדום אתה פה, נכון? כי אני לוקח קו אישה מזרחית, אני מגיע ביחד לסדום. אז איפה הנחל? אני צריך לזהות איפה שהוא פה, נכון? לא פה שום דבר. הכל יבש. אבל, קצת צפונית, יש לנו מקום מאוד מיוחד. כן? מכיר את המקומות האלה? מצפה יריחו, אלון, כפר אדומים, נופי פרת. מכיר את היישובים הקטנים האלה? רק מי שבדיקה. אזור צחיח, אנחנו פה במדבר יהודה, כן, אזור יבש לגמרי. שום דבר אין לי בו. פתאום, באמצע כלום, זורם לו נחל. תדאם, כולכם מכירים את הנחל הזה. איזה נחל זה? נחל זה?
נחל קדומים?
הנחל היחיד שזורם בכל האזור הזה. נחל, נחל, נחל איתן, זורם כל השנה.
נחל דוד?
נחל דוד זה פה.
ים המלח.
נחל פרת, פה בכינוי העממי שלו. איך קוראים נחל פרת? ודיקלט. ודיקלט. מי לא הרבה ודיקלט? נחל, זורם כל השנה. מעיינות, אדירים, מים אדירים, זורם כל השנה. פלא, זה פלא הנחל הזה. יש פה המון ערוצי נחל, וכולם מבשים. יש הרבה מעיינות באזור ירושלים, אבל כולם זה בכל קטנות. יש נחל אחד, זורם כל השנה. כמו נחל פרת, כי אם מזהים אותו מירמיהו, בכלל לא קשור. נחל תצחקו לו נחל השם הזה, נחל זה נחל אחר. איך תצחקו לו? תצחקו לו נחל השיטים. כי זה הנחל שחזקה מדבר עליו, שיצא מירושלים, הוא קורא לו נחל השיטים. אז אני רוצה לשנות את השם של הנחל, נחל ברד, שאין איזה שום ביסוס לקרוא לזה נחל ברד, אולי זה יזכו בירמיהו שלא מפורש נכון בכלל, אני לא מדבר על זה עכשיו. עכשיו הוא קצת צפונית מירושלים, נכון? אבל אולי איזה ספיחים, שאריות, טיפה של הנחל, שלא תצא מירושלים. בסדר? וכשאני מגיע לבדי קלט, אז אני מרגיש שהנה, אני קצת טועם טיפה מגן עדן. הנה, מה הם מתחילים? זה יש משהו. יש לך שם משהו. קצת חזרה בתשובה, ונגיע סוף סוף לגן עדן. יסוסו מדבר וציה ותגיע לאהבה. עוד פסוקים ישעיהו, שמתארים עוד אותם אותו תיאור, אז ידלג כעייל פיסח ותרון לשון מהם, כי נבקעו במדבר מים ונחלים בערבה, והיה שם להגעם וצמרונים בו במים, וכל האחיות ישמחו, ואנחנו מחכים שזה יקרה. טוב, עד כאן סדום. סיימנו, נכון? יופי. אוי, יש חושך. נחזיר את זה. איך כל זה קשור אלינו? טוב, כבר זה מיותר לדבר. אנחנו עושים עכשיו בסדום, אנחנו עושים ספר מלאכים, לא? נכון? אבל התחלנו לדבר על אלישה. אלישה. זה כל כך מדהים, נכון? אלישה, המעשה הראשון שהוא עושה, זוכרים, קראנו את זה. מה הוא עושה כשהוא נפרד מאליהו ומקבל את המינוי להיות נביא? דבר ראשון, באים אליו בני הלוויים. איפה אתה נח שלי? טוב, הפרס. לא הגזמנו את החסאים, אני רק רואה את הפסוקים האלה ונסיים לזה. נכון? מגיעים אליו אנשי יריחו, ואומרים לו, תקשיב, המים פה מאוד טובים, סליחה, העיר פה מאוד טובה. והמים מלוכים. נקרא מהר מהר, כבר ממש מאוחר כבר. פרק ב', מלכים ב', פרק ב', הנה למושב העיר טוב, כאשר אדוני רואה, והמים רעים, ואז משקלת. ויאמר, אומר אלישע, קחו לצלוחית חדשה, ושימו שם מלח, ויקחו אליו, ויצא אל מוצא המים. מוצא המים של יריחו. כן? איפה יריחו? בוא נחזור רגע אחורה. נמצא איזה מפה יפה שהבאנו. הנה. בסדר? יריחו. לא, מפה יותר יפה. רגע. הנה. נכון? מוצא המים של יריחו. נכון? מה הוא עושה? הוא לוקח מים, מלח, שופך לתוך המים, ויאמר, כלומר השם, ריפיתי למים האלה. שומעים? הביטוי הזה, ריפיתי למים האלה, מוכר לנו? ריפיתי למים האלו. נכון. המים האלה יוצאים מנגלי גמונה וירדו למרב, באו מים אל הים המוצאים ונרפו המים. אומר אלישע, אני מרפא את המים של יריחו. תשומעים איזה אירוע היסטורי? וישלח שם מלח, ויאמר כלומר השם, ריפיתי למים האלה, לא יש משם עוד מוות ומשקלת. וירפו המים עד היום הזה. אלישע מתחיל לרפא את המים של יריחו. אלישע מתחיל לבנות מחדש. אתם מבינים, אז אמרנו פעם שעברה שהסיפור של אלישע עכשיו זה ממש ונהפוך של כל ההיסטוריה. עד אלישע ומי אלישע. עד אלישע, הכל חרב, הכל יבש, הכל מלח. בא אלישע ואומר, רגע, בואו תשפרו טיפה מלח למים האלה ותרפאו את המים. ויריחו מתרפאת. יריחו, עיר הבעל. העיר שבנה אחיאל בית האלי בשביל להוציא את הקדוש ברוך הוא מהארץ. הולך אלישע ומרפא את יריחו. זה שינוי בכל התפיסה. טוב, הגזמתי. מה עשה אלישע? איך כל זה קשור לשינוי? איך כל זה קשור למינויים אחרים שאליהו מינה? איזה מהפך הולכים לעשות עכשיו בתקופה ההיסטורית הזאת? כל זאת ועוד, נראה בשביל השם. תודה רבה.
תודה רבה.